שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. בפרק ראיינתי את ליאון דוד. ליאון עוסק ביזמות, הוא התחיל את דרכו בתל אביב, ואחרי כמה שנים שם הוא הגיע למסקנה שהעיר הגדולה עמוסה לו מדי, ומצא את עצמו ברביבים, באמצע הנגב. וגם שם הוא המשיך לעסוק ביזמות, וזה מאוד מעניין לשמוע איך הוא הגיע לרביבים, ועל כל הפרויקטים שהוא עבר, והניסיון שהוא צבר בדרך, ואיך זה להקים יזמות וסטארט-אפים בנגב, מה היתרון שיש בזה, שדווקא מתברר שיש בזה יתרון. אז מוזמנים להזין לפרק וליהנות באמת מהשיחה המרתקת עם ליאון דוד. אני נהניתי, בטוח שגם אתם תהנו, ושיהיה לכם סבבה. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. נמצא איתי היום ליאון דוד. ליאון הוא מנהל מרכז היזמות והעסקים בחברה הכלכלית רמת הנגב. שם הוא גם מנהל את מתחם הקליקה. בוא נתחיל אולי, מה זה מתחם הקליקה?
אוקיי, התחלת דווקא בקשה יותר, אבל מתחם הקליקה זה באמת פרויקט מאוד מעניין, פרויקט ממשלתי שמובל על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. שהוא מאוד מאוד שאפתני, המטרה שלהם זה להקים 70 מתחמי עבודה משותפים ברחבי הארץ, בפריפריות. Okay. ועד היום הוקמו 8, אנחנו מספר, אני חושב שאנחנו השביעי או השישי היינו, וזה באמת מבנה חדש שנמצא במועצה האזורית ברמת הנגב, עם חלל עבודה משותף, עם חדרי ישיבות מאובזרים, עם חדרי ייעוץ, יש לנו שם תוכניות מיצים עסקיים למתחילים, למתקדמים. קיצור, זה פרויקט מאוד מאוד מעניין. שותפים לזה גם כן אנשים וחברות מאוד טובים וככה נמרצים, ארץ עיר, פה מבאר שבע. זכו במכרז, כן, ומתחילים לעשות עבודה של באמת מילוי של תוכן. להכניס לפרויקט הזה, אם אתה מסתכל על מתחמי העבודה, הם יכולים להיות סתם נדלן משעמם של שולחנות. ובעצם ברגע שאתה ממלא את זה בתוכן, ואתה מביא מרצים ומנטורים, ובאמת אנשים שיכולים לעזור ולהביא ערך מוסף לבעלי העסקים שם, אז זה כבר לא מקום של רק לשלם עבור כיסא ושולחן, זה כבר מקום שהוא באמת הופך להיות מאיץ עסקי. וזה מה שאנחנו עושים גם אצלנו.
באיזה שלב הפרויקט הזה נמצא?
אז זה פרויקט שהייתי אומר שהוא די בחיתולים שלו, למרות שהוא מתגלגל הרבה זמן. אנחנו ברמת הנגב פתחנו רק ב-10 ביולי, אז התינוק אצלנו ממש ממש חדש.
אבל זה כבר פעיל, אבל יש.
כן, פעיל, פעיל. אצלנו
יש עסקים כבר?
כן, בטח. החדר חלל עבודה משותף כמעט מלא. המאיץ העסקי, מה שאנחנו קוראים המסלול, הצעה ליזמים, מלא לגמרי. אנחנו עכשיו נפתח אותם במסלולים כדי לעשות את זה, כבר לאפשר לעוד אנשים להיכנס, כי באמת הביקוש מאוד גדול. וגם הקורסים, יחד עם הקורסים למתחילים, אנחנו עושים את זה יחד עם העוף, את מעוף אתה מכיר?
כן.
אתה רואה? ברור. אז גם כן, מלא, התמלא, כאילו ביום יום אחרי שפתחנו את הקליקה, פתחנו קורס יוזמים עסק של מעוף, התמלא, מלא. כאילו 14 איש, לא היה אפשר להכניס בן אדם.
יהיה צריך לעשות על זה פרק פולו-אפ.
יהיה צריך לעשות על זה. כן, שאר המתחמים, יש מתחמים שקמו כבר לפני שנה, הם עדיין מתקשים במקומות שונים בפריפריה. זה פשוט קשה בכלל להגיד מה זה פריפריה, ויכול להיות שנדבר על זה בפרק פה, כי אנחנו בפריפריה של הפריפריה, ויש עוד יותר אפילו. אז כאילו, תחשוב על זה שבאר שבע מחשיבה את עצמה פריפריה, אבל זה עיר, זה מטרופולין. כן. אתה לא יכול להשוות בכלל את האתגרים של רמת הנגב לבאר שבע. אתה לא יכול להשוות את האתגרים של כפר קסם, שמבחינתם זה גם כן, יש שם פרויקט קליקה. אתה לא יכול להשוות את האתגרים שלהם לרמת הנגב. לכל אחד יש את האתגרים שלו, וזה הקושי המאוד מאוד גדול של הפרויקט הזה, שבסופו של דבר גם מכוון להיות קהילה עסקית פריפריאלית מאוד מאוד גדולה ומאוחדת. יש החדרים עצמם, חדרי ישיבות מובזרים במערכת סופר משוכללת של סיסקו בהשקעה כספית אדירה, כדי שהיא תאפשר הרצאות קונפרנס כזה אונליין, שאפשר יהיה אנשים מכל קליקה לשבת ביחד וללמוד. אבל הפערים בין התרבויות, בין האתגרים של כל אזור, מיליון ואחד דברים, זה משהו שצריך פצח, זה לא פוצח. כרגע זה לא מתבצע כן. בצורה מיטבית, אבל תשמע, התחלנו, מתחילים.
סך הכל ממה שתיארת נשמע שההתחלה...
הפוטנציאל אדיר וההתחלה בסדר, ואם באמת צריך להגיד, נגב גליל הפתיעו אותי, אני לא בא מהמקום הזה של הממשלתי, וזה אני חדש בכלל בכלל להיות משהו כחלק מגוף של מועצה, ואפילו עצם זה שאני השכיר היום, זה משהו שאני לא יודע תמיד איך לאכול אותו, אבל... אבל אני מאוד מאוד חששתי, כאילו הסיפורים של לעבוד עם גוף ממשלתי, זה נשמע כזה, תמיד אתה רק אומר למישהו, אומר אוי לא, כאילו, הלך עליכם. כן, אבל במקרה שלהם, יש את הקשיים, יש את הביוקרטיה משוגעת, אבל יש המון המון פתיחות, מפתיעה. כאילו יש רצון לעזור לפריפריה. כן, אז נראה, נקווה.
נשמע שגם מעבר לרצון, כמו שאמרת, יש גם מקצועיות ודברים קורים.
יש אנשים מקצועיים, יש פחות.
תמיד.
אני בן אדם קצת ביקורתי, אולי נשמע את זה תוך כדי זה יתפרץ לי, אתה תעצור אותי, נכון? אבל יש לי המון המון, אתמול הייתה מישהי שככה באה לבדוק מה קורה, איך הולך, גוף שנגב גליל לקח כדי לבדוק, לעשות איזושהי עצירה וחשיבה, לראות מה קורה ואיך אפשר לשפר, וכאילו הייתה לי בטן מלאה ושפכתי עליהם, אחר כך... בעשר בלילה שלחתי לה הודעה בוואטסאפ שכאילו יש עוד דברים, אבל לדבר עליהם, אבל זה שאני מתנצל. אז יש המון המון מה לשפר, המון, אבל זה התחלה, זה התחלה. ויש לזה פוטנציאל אדיר. עכשיו אנחנו מעבר לזה, ברמת הנגב, ראש המועצה ערן דורון וראש החברה הכלכלית עוזי חפשוש, ראו במיזם הזה משהו ש... שווה למנף אותו, והם לקחו את זה והם יצרו ממש מרכז עסקים. מרכז עסקים לכל המועצה, כך שאנחנו לא מטפלים רק בקליקה, ואנחנו לא מתעסקים אך ורק בחלל העבודה המשותף או באנשים שמצטרפים, אלא אנחנו ממש מנסים לעשות שינוי משמעותי בכל המועצה. ולבצע אימפקט כזה, אז התוספת של הקליקה מאוד מאוד עוזרת, אבל יש עוד המון עבודה גם מעל זה. אז אם תרצה, נספר גם על הדברים האלה אחר כך, יש לנו גם שם. אז
עכשיו אני רוצה לעשות קפיצה להתחלה. דיברנו על הסוף, שהיום אתה נמצא, מן הסתם אתה עושה עוד דברים, אבל לצורך העניין, אתה מנהל את הקליקה ואת הפרויקט הזה של רמת הנגב. ואיפה זה התחיל? אתה התחלת בעצם מעולם של יזמות עסקית יותר? מה הנקודה שאתה יכול לציין התחלה? אוקיי, אז נקודת התחלה אבל,
התחלה הראשונה, הטעות הראשונה שלי. אני בוגר תואר באומנות.
בוגר תואר באומנות?
כן, אומנות וחינוך, ובאמת להפוך להיות מנהל העסקים של המועצה, אז זה היה מוזר לכולם לשמוע. אבל לא, אני בשנים, כבר הרבה שנים לא נמצא באומנות, אלא... נמצא באומנות יותר מהצד של בעל עסקים ומומחה ל-UX, עיצוב. והטעות הראשונה הייתה בעצם לפתוח חברת תוכן. היה סוף הלימודים, לקראת סוף הלימודים, היו אז טלפונים של נוקיה, קטנים כאלה,
וואו,
מגעילים.
זה היסטוריה.
היסטוריה עתיקה. במיקרופון אני נשמע צעיר, אבל אני כבר לא, כנראה. ואז הכל היה נורא מכוער שם, הכל היה באיכות נוראית, אבל אנשים היו מוכנים שלם, היו מוכנים שלם בשביל איזה ציור של איזה אוגר, איזה 3-4 שקלים, או תמונה של פמלה אנדרסון, כל מיני דברים כאלה, היו משלמים על זה. אם היית רוצה שומר מסך בטלפון או צלצול, היית משלם על זה.
כן.
אז היסטוריה ממש עתיקה, ואני וחבר אמרנו, בוא נה, זה נורא נורא מכוער, אנחנו יכולים לעשות זה הרבה יותר טוב. אז התחלנו לעשות את זה וגילינו שזה עולם מאוד...
אז איזה שנה זה? מתי ההיסטוריה העתיקה הזאת בערך? לחבר אותנו למספרים?
2005.
וואו.
כן.
תראה, יאמן איך העולם רץ, אה? כאילו, 2005 עוד לא היה פייסבוק, נראה לי.
כן, זה היה...
טוב.
אז זהו, נראה לי סביבות 2005, 2004 אולי, 2005 נראה לי יותר נכון, והתחלנו להתבחבש עם זה, התחלנו לעשות כל מיני דברים, זה היה עולם של אגרגטורים, זה היה עולם נוראי, זה היה מנוהל בצורה נוראית, אבל מסתבר שלא הייתה ממש חברה של תוכן, של סלולר. לא היה כזה דבר, זה היה פשוט, היו אוספים מכל מיני מקומות. ברגע שהתחלנו ועשינו ממש הפקות, והכנו תכנים טובים, אז קנו אותם. ולפני שהבנו מה קורה, 8 אנשים עבדו אצלי בבית, בסלון, ויצרנו תוכן, וואו. והיה עדיין עוד ביקוש, והתחלנו לעשות כל מיני הפקות של סדרות, והתחלנו להתכנס גם בעולם של הטכנולוגיה, עם חבר'ה שקראו להם מובלין, שעוד נגיע אליהם תכף, אבל... ממש כזה מישמש גדול של חבר'ה צעירים, עשינו כל מיני דברים, הבנו שאנחנו צריכים פלטפורמה טכנולוגית כי לא עמדנו בביקוש, התחלנו לעשות פלטפורמה אינטרנטית שאמרה לכל הסטודנטים, אם אתם בארץ או בעולם, שלחו לנו פשוט חומרים שאתם לא משתמשים ואנחנו נמכור אותם ונעביר לכם כסף, התחלנו להתעסק עם זה וזה הפך להיות סטארט-אפ, ואז אתה מבין, מסטודנט לאומנות, אני פתאום סטארט-אפיסט ומנכ״ל ומגייס כסף, זה היה משוגע, זה היה מטורף.
מעניין אותי, זה נשמע שבאמת נכנסת לזה במקרה. לפני כן היה לך איזה שהן מחשבות שהחיים שלך יכולים להתכנס?
לא, לא, נכנסתי ממש, זה היה, תוך כדי זה עשיתי עבודות עם יוצרים, עם אומנים, הייתה לי תערוכה במוזיאון חיפה, כבר התחלתי מבחינתי קריירה כאומן, ואז הדבר הזה פשוט שאב אותי אליו, וזה שאב אותי אליו, כי זה גם היה אומנות וזה גם היה עסקים, וזה גם היה הייפ כזה מאוד מאוד גדול, היה את הבועה של 2006, היה יחסית קל לגייס כסף. והיה המון תמיכה והיה המון רוח גבית. כאילו היה לי, המשקיעים הראשונים שלי היו הרואה חשבון שלי, המנהל חשבונות שלי והסוכן ביטוח שלי.
וואלה.
שזה משוגע.
לגמרי.
והמנהל חשבונות אמר, יאללה בוא אני נכנס. כי זה היה הייפ ממש, תקופה משוגעת. אז זהו, אז נסחפנו לתוך הדבר הזה. והתחלנו לעשות, ולקחנו משרד, והיינו 10 עובדים, והתחלנו לעשות הפקות תוכן, ואז הגיעה המפלה של 2008, זה היה נפילה כלכלית, והיה לנו שם, חווינו יום שישי שחור, שמשקיעים התקשרו והגידו, ואמרו לנו, טוב, תקשיבו, אז נכון, הבטחנו כסף, אבל זה לא יהיה, זה לא יגיע, כי הפסדנו אותו. וכל מיני הפקות שהיו לנו מתוכננות, התקשרו אלינו, קשת, רשת, כל מיני חרות, ואסור להגיד זה פה. תחתוך את זה אחר כך בעריכה, אבל באמת, כאילו, אנשים עם רצון טוב, אבל באחורה זה עסק, ופשוט התקשרו ואמרו, תשמעו, זה כבר לא יהיה, והפסדנו המון כסף.
רגע, באמת אתה רוצה שאני אחתוך את זה?
לא, 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 אל תחתוך, עזוב.
אז גם את השאלה הזאת אני
אשר. זה תלוי בצופים שלך, אם הם יעמדו בזה.
אין להם ברירה.
אין להם ברירה, תכלס.
בסדר. אז יאללה, אנחנו ממשיכים.
אז בקיצור, כן, היה ממש סוף שבוע של... בסוף שבוע אחד הבנו שאנחנו הפסדנו הכל. אין כלום, אין שום כסף לשלם, גם לא לעובדים, לא לאף אחד.
הייתם בשלב שעדיין רק התפתחתם, או שכבר העסק התייצר?
כן, לא, לא. אנחנו היינו בשלב של גדילה, אני הייתי באטרף, אני כבר הוצאתי כספים על חשבון זה שאמרו לי שהולכים לתת לי, אבל עוד לא נתנו לי.
וואי.
טעות... אדירה לכל הסטארט-אפיסטים. אתמול היה איזה כתבה, לא נגיד על מי, על יזם שעשה והצליח ואפשר ללמוד ממנו ולעשות בית ספר, ובעצם מה שהוא עשה, הוא עשה את הטעות שלי, שהוא השקיע במיזם את כספו, ועל בסיס זה שאמרו לו שיתנו לו, במקרה בסוף יצא שגם נתנו לו את הכסף. אבל המון המון יזמים משקיעים את הכסף על בסיס זה שאומרים להם, וזה לא חתום וזה לא בבנק.
בעיקר זה לא בבנק, כי גם אם זה חתום עם הצד
השני... בדיוק. לנו גם היה אפילו דברים חתומים, ובסוף אמרו, טוב, זה לא יהיה. תכלס, עד שזה לא בבנק, זה לא שם. והכסף שהיה לי, תכלס, לקנות בית, נגיד, הלך. שילמתי מכספי לעובדים, שילמתי על המשרדים, כי אתה חייב שלם לאנשים. אז זה היה טעות אדירה, אבל לומדים מזה. ובכל זאת החלטנו להמשיך עם החברה, משם היה מסכת של טעויות שלמה, של עוד איזה שנה וחצי של טעויות, שהקמנו, הפכנו את החברה לחברת פרסום לרשתות חברתיות, אז התחיל הפייסבוק יותר לפרוץ, אבל עדיין לא פרסמו חזק. אז אמרנו, למה לא לפרסם בפייסבוק? למה כאילו שארגונים, שיהיה להם מישהו שיעזור להם לפרסם? וזה היה תובנה טובה. ושוב פעם צמחנו להיות עוד איזה, הפכנו להיות 15, שאני חושב משהו כזה, תוך חצי שנה. לזה כבר לקחתי גם מנכ״ל ושותף, אבל זה היה עסק שאני כבר שם לא הייתי בפוקוס טוב, ואז באו החבר'ה, זוכר את מובלין, הזכרתי אותם קודם, באו החבר'ה של מובלין ואמרו לי, תשמע, אתם מתעסקים בפרסום וזה, אבל הפרסום האמיתי הולך להיות במובייל, ואתה התחלת במובייל, בוא נחזור, תחזור להיות איתנו במובייל, ונעשה משרד פרסום רק למובייל, לסלולר, שזה היה out of the box לגמרי, אנשים לא הבינו על מה הם מדברים, גם לי אפילו לקח זמן. אבל זה היה כזה בקטע של, תשמע, שבוע הבא יש לנו פגישה במקן אריקסון על אפליקציה של ילו, אתה חייב לבוא, כי אנחנו מסתבכים שם כבר 3 חודשים על איך באמת לסגור את זה, כי הם רוצים לסגור, אבל לא יודעים איך, בוא תעשה את הסגירה ואז משם נתקדם.
הנה, התגלה שהבן של ליאון גם פה, אריאל.
ואריאל מקשיב, אפילו נספר עליך אחר כך קצת.
אנחנו מקווים שגם אריאל נהנה פה.
אריאל הוא גם מיזם שלי, בסטארט-אפ הכי טוב שלי.
יפה. רגע, אז אני אחזיר אותנו לקו שדיברנו. אמרת שעכשיו נכנסת לפרסום במובייל, שזה גם היה דבר חדש.
היה לגמרי לגמרי חדש. להגיד לחברה שאפליקציה יכולה להיות בעצם פרסום, פרסומת, שאנחנו יכולים לתת ערך מוסף ללקוחות, והדבר הזה בעצם זה מה שצריך להשקיע בו במקום לקנות עוד בילבורד או עוד איזשהו בנר איפשהו, זה היה קפיצה ככה ממש ליפ אוף פייס משמעותי בשבילם. זה ממש דרש את החברות פרסום להאמין בזה, והחברות פרסום ראו את העתיד הזה והם ניסו למכור את זה ללקוחות וזה היה קשה. אז גם מכן, גם מובלין וילו שרצו להיכנס לזה, אפילו שהם ישבו ביחד הם לא הצליחו להיסגר איך ומה. אז בעצם משכו אותי אליהם ואמרו לי, בוא תשב איתנו במפגשים, נראה מה קורה. אני הלכתי לשם, והאמת ששם זה סיפור משעשע, אבל לא בטוח שצריך שהם ידעו את זה, עכשיו אם זה יהיה מפורסם, אבל בגדול עוד לא לגמרי ידענו מה אנחנו עושים, כי זה היה ממש התחלה. כאילו אייפון, זה לא שהיו מומחים לאפליקציות ו... חבר'ה של מובלין, אומרי שהוא היה איש מחירות משוגע ואופר, באו והם אמרו להם, כאילו נכנסתי ואז הם אמרו להם, הבאנו מומחה, הבאנו מומחה לאפליקציות, ואתה יודע, להגיד על מישהו מומחה, אצלי זה 20 שנה בתחום, אבל רק המציאו את הטלפונים, כן. עכשיו איך זה, אם נהייתי מומחה וגם לא זה, אבל בסוף יצא טוב, ואתה יודע, קצת קראתי על הדברים באינטרנט, אז דקלמתי מה שקראתי, והיה דיון טוב, ויצאנו לדרך, ועשינו את האפליקציה של ילו, שהאפליקציה מצליחה עד היום, והיא די יושבת על הפריימוורק שאנחנו עשינו אז, מזמן, מזמן. ומשם זה התקדם והתגלגל, מובלין גדלה, אני שם לקחתי את המושכות כאיש הקריאיטיב, פתחתי מחלקת קריאיטיב, אף פעם לא למדתי פרסום, אבל הבנתי שצריך מחלקת קריאיטיב, אז עשינו מחלקת קריאיטיב, והיה צריך לעשות אפליקציות, אז לא קראו לזה אז UX, לא היה שום מתודולוגיות. אבל הבנו שצריך מעצבים, לקחנו מעצבים, חברה, אז נהיינו איזה 36 אנשים גם תוך איזה שנה. פיתוח וייצוא וקניית מדיה ובאנרים, ומובלין באמת מאוד מאוד הצליחה, וזה היה 5 שנים לגמרי לגמרי משוגעות, כי עבדנו עם המותגים הכי גדולים. מסופר פארם לפרוקטר גמבל, מגדל, סלקום, קוקה קולה. עשינו אפליקציות, כל דבר שעשינו היה כמו סטארט-אפ. זה היה כל הזמן להמציא, להמציא בשביל החברות הגדולות, ומה יהיה האפליקציה הבאה. והתנסינו בכל טכנולוגיה אפשרית. סתם המצאנו דברים, ואז אמרנו, אוקיי, איך באמת אפשר לעשות את זה? מכרנו את זה, אומרי שהיה, אמרתי, איש מחירות מדהים, הצליח למכור דברים שלא קיימים, אמר, אנחנו נעשה את זה. ואיכשהו עשינו את זה. אבל זה היה שנים מטורפות.
אז איזה שנים זה היה?
אז בוא נגיד, אני חושב שזה היה 2010 עד 2014-15. כן. כן, כאילו לא, עד 2013. כי ב-2013 בעצם עברנו לקיבוץ רביבים. רגע. זה אני... הטוויסט בעלילה.
ואז אני רציתי באמת לשאול, תחבר אותנו גיאוגרפית, כאילו, שלמדת אומנויות וכל העסקים האלה
תל אביב,
שהיית
תל
בהם.
אביב, כן.
תל אביב, תל אביב.
תל אביב. במקום אני בפתח תקווה, בתיכון עברנו לגור בניו יורק, איזה כמה שנים, אחר כך רק תל אביב, כאילו, תל אביב לגמרי, לא ניכנס לצבא וכאלה, אבל אפילו בשלב מסוים בצבא כבר עברתי לאיזה דירה בשנקין, okay. אז אין לי שום קשר לנגב, אין לי שום קשר לדרום בכלל, אין לי שום קשר לקיבוץ בשום צורה, אבל במחאת הקוטג' אני הבנתי שאיפשהו אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, צריך לעשות לזה סוף. אפילו שהיה לנו חברה בצמיחה ומשכורת טובה, הכל היה בסדר, דירה בגבעתיים. עדיין, כשנולד כבר אריאל, שהוא פה, הבנו שאנחנו רודפים אחרי הזנב. כאילו, השיטה הקפיטליסטית לא עובדת ככה כמו שהיא. והשיטה okay. של הגור בעיר לא עובדת. לא, אתה נמצא בלחץ, אתה נמצא בפקקים. זה לא שטוב לך, אתה כל הזמן משלם על עוד ועוד דברים, אתה לא באמת מגיע לאיזשהו משהו של לחסוך דרך החיים לא בריאה. זאת אומרת, מכל הכיוונים, נכון, נהניתי וזה מהעבודה, אבל רוב הזמן הייתי מגיע מאוחר בערב לראות הילדים, בקושי רואה אותם. אפילו סופי שבוע יש את הוולטמים וזה, אז גם שמה שכבר היה הזדמנות לראות אותם, גם כבר לא הייתי רואה אותם. זה היה חייב להשתנות. חייבים היה, אני הבנתי, יצאנו לרחובות, היו מיליונים ברחובות, יצאנו עם העגלות, ודרך אגב, עבדנו אז עם מקן שעבדו עם תנובה, אני יכול להראות, אני מראה בהרצאות את הטבלה של ההורדות מחירים שהם עשו.
נו.
הם הורידו מלא מחירים על כל מיני דברים. לא מלא, כמה אגורות על כל דבר. על מה לא נירד?
על הקוטג'.
על הקוטג'. ובמחאת הקוטג' כאילו הכניסו לחיים דווקא, אף אחד לא ממש יודע את זה, קוטג' לא ירד. וכן, וכמה חודשים אחר כך הכל עלה. וגם מה שירד בעצם, יש שם מיליון ואחת טריקים, שום דבר לא ירד. קיצור, עבדו על כולם בעיניים, הממשלה זה לא ממש, דברים לא מתקדמים עם זה. פה אני סופר פסימי, ועובדתית, אני לא רואה שום שינוי. שום שינוי מ-2013 להיום.
טוב, פחות בא לי לדבר על הנושא
אני
המדיני.
אני שם לב שאתה לא רואים את הפנים שלך פה בזה, אבל זה מעבר למדיני. זה מדיני, כלכלי, חברתי, זאת אומרת, אני, ואני מדבר עכשיו על עצמי, אני הבנתי שמשהו חייב להשתנות. בשבילי. באמת, לא שאני עכשיו ירוץ לכנסת וינסה לעשות את השינוי הזה, כי זה ייקח 30 שנה, ועד אז... כאילו אני אדרס או יפוע עליי מקרר, אז כאילו זה לא יתאים לי. אמרתי, קודם כל, אני בשביל המשפחה שלי צריך לעשות שינוי, והתחלנו לדבר על זה, התחלנו לדבר. דיברתי עם אשתי, אנחנו היינו עושים קטע כזה מגניב כזה של לרדת לנגב פעם בשנה, לעשות לעצמנו קואוצ'ינג 3 ימים, ואתה יודע, להתנתק מהכל, והיינו מסתכלים מסביב, והיינו אומרים, מי גר פה? מה זה האנשים האלה? כאילו, למה הם עושים את זה לעצמם? מה עובר עליהם? אבל אז אמרתי, רגע, אולי הם יודעים משהו שאני לא יודע. התחלנו להסתובב בנגב, לשאול, לראות, להבין מה קורה, והגענו לקיבוץ רביבים.
וואו, זה באמת טוויסט.
זה טוויסט.
רגע, ומה
גם היה... גם לא חשבתי קיבוץ, תכלס. זה, גם זה גם שזה קיבוץ. נהיה קיבוץ, זה היה עוד יותר, כי פשוט מי שבחר את הקיבוץ יותר זה הבת שלי. החלטנו ללכת לכל יישוב כזה ולהיות שם איזה כמה ימים. לישון בלילה... ובקיבוץ רביבים גם נורא נורא עצבנו אותי, כי אמרתי להם, אני רוצה לקנות בית בנגב, והם אמרו, פה לא קונים, אנחנו קיבוץ. אנחנו כאילו קיבוץ שיתופי גם, אתה צריך להתקבל. עוד יותר עצבנו אותי, כאילו, להגיד לי דברים כאלה, אתה לא יכול, זה לא בריא. אז היה לנו גם כל כך כיף, ואז התחלנו לחשוב, מה זה, אנחנו מאוד שיתופים, אנחנו כשאנחנו גרנו בסחירות וזה, התחלקנו עם השותפים במקרר, באוכל, אנחנו יכולים להיות קיבוצניקים. אז למה לא? והרעיון הזה גדל עלינו, כשבילינו שם היה נהדר, רצינו לחזור, אז הילדה התחילה לבכות, אני רוצה הבית, אני רוצה הבית, אמרנו, אנחנו בדרך הבית, אמרה, לא, לא לבית הזה, לבית ההוא.
וואלה.
כאילו לקיבוץ היא רצתה לחזור. וכן, כי זה כאילו מלא אנרגיות, אתה מכיר את זה שאתה... לוקח את הכלב לים, הוא כזה הולך, בסבא, אין לך כלב? לא היה לך כלב?
בטח לא לקחתי אותו לים, אבל...
אז שאתה יודע, אנשים שמקשיבים, יש להם כלב, הוא הולך כזה שפוך כזה, הוא כזה בסבבה, כזה בסדר, כזה ברחוב, אתה מגיע לים, איכשהו מגיע כאילו לקצה של, של החוף, של החול, הוא מתחיל ספרינטים, הוא מתחיל להשתולל, הוא מתחיל לרוץ, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, כאילו אנרגיות נכנסות כן. בו, אותו דבר, קיבוץ בנגב, לילדים. הם פשוט רצים.
וואו, איך זה התבשל, כאילו...
ממש מהר, כאילו אני חושב תוך 3 חודשים עברנו. תוך 3-4 חודשים קיבלנו את ההחלטה, עברנו.
אני חייב לשאול, מה היה היחס של הסביבה? בטח אנשים היו פתוחים, חזרת בתשובה, נפלת על הראש, משהו כזה.
אפילו לנו לא ידענו איך נגיד להם. כאילו, שהלכתי ואמרתי לעומרי ולעופר במובלין, הם הסתכלו עליי בקטע של שתהיה בריא, סבבה. הלכנו להורים, וזה ההתלבטות כזה של איזה חודש, איך נגיד לאחים, להורים, וכולם איזה... אושר היה כאילו, כולם, גם אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל אף אחד אין אומץ. אנחנו באמת, אני לא מבין מה העניין של אומץ פה, כאילו אני מבין מה העניין, אבל זה, אתה מדבר עם אנשים, כולם אומרים, יו, אנחנו היינו רוצים לעשות את זה, ויו, כל הכבוד לכם וזה, אבל יו, איזה אומץ, אין לי אומץ. וזכרת, באמת. ברגע שעוברים, כן, זה חיים חדשים, זה חיים טובים, זה פלטפורמה טובה לילדים, זה חברים, זה... גם אני משער שצריך להתנסות בזה, צריך לחוות הרבה את העיר, את הקשיים, את הבעיות, ואז שיש לך כבר משפחה וילדים וניסיון ואכלת כאפות, אז אתה מבין את הערך הגדול של קיבוץ, ואתה מכיר בערך הגדול של ככה אוויר הפתוח של הנגב, ובאמת זה שינוי חיים משמעותי. עכשיו זה מה ש... כולם חושבים שזה גם מעצור, שזה עוצר, תראי לנגב, אין מה לעשות שם.
נכון.
אתה לא יודע מה אתה עושה. ובאמת, גם כלפי הקיבוצניקים עצמם, כשאנחנו באנו לשם, אז שאלו את אשתי מה את עושה, תדע, יש ועדת קבלה.
בטח.
וזה, יש תהליך וזה. אבל קודם כל, שאלו אותה מה את עושה, במה תעבדי פה, והיא מורה למוזיקה, לילדים, ויו, אנחנו צריכים, יש ילדים, אוהבים ילדים, יש גנים, תהיה אצלנו מורה למוזיקה, מעולה, סגור העניין, מה אתה עושה? אז אני כאילו, אני יזם, אני מקים חברות, אני מעצב UX, אני רוצה לפתוח פה סטודיו לאפליקציות. אתה רואה אנשים שם בוועדה חצי מצחקקים, כמו שאתה צוחק עכשיו.
חשפת אותי.
חצי נעים אדומים כזה ואומרים, טוב, הנה עוד משפחה שאי אפשר יהיה לקלוט. וכאילו פתאום אני נהייתי איזה ש...
יותר מדי תל אביבי.
הוא לא, כן, הוא לא אטרקטיבי. מה אתה תעשה פה בדרום? ואמרתי, אני רוצה לפתוח סטודיו לעיצוב. אין לקוחות, אין זה, זה מסוכן. שורה התחתונה, פתחתי שם את הסטודיו, תוך 8 חודשים היינו כבר 8 עובדים. כאילו בו. אז זה לא, זה פשוט עניין של, של רצון, ועם 8 עובדים, ועם כל הפרויקטים, ועם כל מה שהיה שם, עדיין חשתי רגוע הרבה יותר ממה שהייתי במרכז. כאילו במרכז הייתי באטרף, היו מלא פרויקטים, הייתי בטירוף כל הזמן. ואז גם בקיבוץ, בהתחלה זה היה קטן קטן, אבל אז זה נהיה מלא 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 ערימות של פרויקטים, ועדיין הייתי רגוע. ב4 הייתי עם הילדים.
איזה יופי.
8 בבוקר התחלתי לעבוד, הם כבר היו בדברים שלהם, בגנים וזה. 4 הם יוצאים, אני גם יצאתי. פשוט הקיבוץ נותן לך תשתית כזאת, שאתה רגוע, אתה מסודר, אתה לא דואג, יש חדר אוכל, גם יש מכבסה, אתה גם לא בפקקים, אתה עובד רגוע, אתה עובד סבבה, מדי פעם, פעם בשבוע, שבועיים, נוסעים למרכז, דגים לקוחות, החבר'ה היו יודעים, כאילו, ליאון נוסע, הוא מביא, כמו דייג, הולך למרכז, מביא לקוחות, ומתקדמים הלאה, וזה ככה ממש היה, ומזה קמה מדגרה גם.
אז בוא תסביר לנו מה זה המדגרה.
עשיתי לעצמי הרמה להנחתה. אני עושה לך את העבודה, אתה לא מדבר פה בכלל. מה העניין?
זה אומר שהרעיון מעולה.
אז בעצם המדגרה הייתה לא מדגרה של ביצים, אלא מדגרה של סטארט-אפים. שישבתי עם מנהל המשק איזה יום בחדר אוכל.
שנייה, אני חייב להתוודות. אני בא במקור ממושב שיתופי, למדתי בבית ספר קבוצת יבנה עד כיתה
אחרת. בגלל זה אתה יושב פה ואני...
איזה...
מנער לך אבק פה ואני מעלה לך כל מיני טראומות מעבר.
זה לא טראומות, אבל... אתה יודע, זה כמו בכל דבר, אתה מהנכנסים החדשים, אני מהיוצאים הוותיקים, זה נקודות מבט אחרות על הנושא הזה. כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות. נשמע שאתה היום יודע יותר להסתכל על היתרונות.
צריך להסתכל על הכוס המלאה, תשמע, עשיתי החלטה בחיים, עכשיו אני לא יכול, אני צריך להגן עליה, צריך לעטוף את עצמי בזה.
דיברת עם המנהל...
וואי. מנהל משק.
זה כן, לא מכז, קשה. פעם היו קוראים לזה.
בתכלס, זה מה זה שם גרוע? זה כי הבן אדם הוא מנהל העסקים של הקיבוץ. עכשיו, צריך להבין, קיבוץ רביבים, יש לו את חברת רבל ששווה היום, לא בדיוק יודע כמה, משהו כמו 1.2 מיליארד יורו או דולר בנסדק. יש שם עוד מערך שלם של חברות בשווי של מיליונים. אז להגיד מרכז משק, זה נשמע כזה על הפרות. אבל בן אדם יושב על אימפריה של מאות מיליונים. אז, אבל עדיין חשוב לזכור שכל אחד כזה, אפילו, אתה יודע, בן אדם שהוא מהנדס בקיבוץ או מנכ"ל של חברה, ויש כאלה, כמה, הם לא, כל המשכורת הולכת לקיבוץ, והם חיים מתקציב חודשי, משהו כמו 6,000 שקל לחודש בגדול, לכל המשפחה, לא לאחד.
כן, אבל יש את כל השירותים העוטפים.
ויש את כל השירותים העוטפים, כמובן. אבל יש את הצניעות הזאת, אז אוכלים בחדר אוכל. אז ישבתי איתו בחדר אוכל, ומול המשרד שלי היה לי איזה כוך קטן כזה, כולנו הסתופפנו שם, וזה, ומול המשרד שלי הייתה מדגרה ישנה שפינו, ואמרתי לו, תראה, יש... איזה קיבוץ שלקחת מגדל מים, עשה שם משרדים, למה שלא נעשה את זה למדגרה? נשפץ אותה יפה, נשים זה, אז נפתח ה-WeWork, אמרתי לו, תראה, יש כזה דבר כזה שנקרא WeWork, נשפץ את זה, אנשים... ומפה, בקיצור, התגלגל השיחה, מפה לשם של מה אפשר לעשות עם זה. עפנו על עצמנו לכל מיני כיוונים, אני כבר לא זוכר מה היה, היה עוד איזושהי שיחה שאמרנו, אולי נביא סטארט-אפים, כי אמרתי, תראה, אני כאן, אני מרגיש חופשי, אני עובד על מלא דברים, אבל אני רגוע, למה? כי הקיבוץ מאפשר. יש חדר אוכל, יש מכבסה, יש הכל, סטארט-אפ, גר בתל אביב, אני זוכר את עצמי, עובד בשתי עבודות, גם עד אז כבר עשיתי מנטורינג, וגם דרך מובלין, וגם דרך כל מיני דברים להרבה סטארט-אפים, ואני רואה אותם מתקלבים, מתקלבים בעיר, גרים, בכוחים, מגעילים, וזה עובדים בסופי שבוע ובלילות. וכאילו עושים מיליון ואחת טעויות רק אם נרדמו על המקלדת. אז תחשוב שהם מגיעים לקיבוץ, הם חיים 3-4-5 חודשים, פשוט עובדים על הסטארט-אפ שלהם. כי זה לא הזמן שאתה צריך ללכת לפגישות. כל הפגישות שעשיתי אי פעם שמה בחיים הקודמים שלי, אנחנו קוראים לזה חיים קודמים, הם היו מיותרות. כשאתה חושב על זה, אחורה 90% מהם היו מיותר. בסדר, לא הכל היה מיותר. ללכת לפגישה זה מיותר. אין טעם ללכת לפגישה. זה חצי שעה נסיעה, זה עוד שעה של ברברת, שתכלס היה אפשר לעשות אונליין, לשאול את ה-2-3 שאלות, לסגור עם פינות, אפשר היה לעשות כמה דברים שם במייל. זה בעיקר בשביל האגו של האנשים, ולמלא נפח של עבודה שצריך כביכול לעשות. זה נורא נחמד, כאילו, ללכת לפגישה, כי אתה אומר, אני הולך לפגישה. זה נורא נחמד ללכת לפגישה, כי אתה אומר, אני הולך להיפגש עכשיו עם יור משהו, המנכ״ל של המנהל הגדול ההוא, וזה וזה וזה. ותכלס חרת, כאילו, אתה לא באמת צריך להיפגש איתו באותו רגע, אתה עוד לא הגעת לשלב שהוא צריך לחתום לך, או שאתה צריך לחתום לו, או שממש משהו שדורש פנים אל פנים. ברוב המקרים, 90% מהמקרים, אם לא יותר, 99 אפילו, לא באמת צריך את הפגישה הזאת, ובזבזת ערימות של זמן. עכשיו, זה גם חשוב לעסקים חברתיים, גם הם עושים את הטעויות האלה, כי הם לא מודדים לגמרי זמן, כסף וזה, ובסוף אתה מבין שזה כסף. אז כשאנחנו חוסכים לסטארט-אפ פגישות, כי הוא תקוע, הוא שעתיים מהמרכז, הוא לא יכול ללכת לשום מקום, וואו. אין לו ברירה, הוא רוצה פגישה, הוא יעשה את זה אונליין. הוא יהיה חייב למצוא פתרונות יצירתיים, וגם היום, עכשיו, כשאנחנו בעסק שלנו, אני מתייחס למרכז העסקים כעסק גם. אז כשאנחנו מתבקשים לבוא לפגישה ורוצים שאנחנו נבוא לפגישה, אנחנו בודקים את עצמנו 1,000 פעמים, עד כמה הפגישה הזאת היא נחוצה. עכשיו, כשאתה חוסך את זה, אתה חוסך את הזמנים האלה, ואתה מאפשר לבן אדם פשוט לעבוד על מה שהוא צריך לעבוד. הוא מרוכז, הוא בפוקוס, הוא בתוך הדבר האמיתי, אתה באמת יכול להוריד לפעמים 8-9 חודשים של פיתוח. שלצד זה הבאנו להם מנטורים, אבל זה אני קופץ, כאילו, אתה מבין שמנהל המשק אהב את הרעיון. Okay. הוא בעצם כאילו התקשר איזה ערב, באיזה, אני זוכר את השיחה, זה היה פתאום איזה טלפון ממנו, באיזה 10 בלילה, ואני כאילו בלחץ, מנהל המשק על הקו, בואי לא, מה עשיתי? כי גם היה לי עסק במקביל, עשיתי גם שם קצת פרדיחות מדי פעם, והייתי מקבל איזה נו נו נו, ואז כזה 10 בלילה, מנהל העסקים מתקשר, אני אומר, אוי לא, והוא אומר לי, טוב, ליאון, מתי אנחנו עושים אקסיט? אז הבנתי שיש לי פה פרטנר, וחיפשתי שותף שימנכל את זה, כי החלטנו לא לסגור את הסטודיו, הסטודיו ימשיך לעבוד, ונפתח את המדגרה. בלי תקציב, בלי כלום, כאן אני אקצר בסיפור, אבל בסופו של דבר מצאתי שותף מדהים, אלעד יאורי, שהיום הוא גם מנהל את סאוטאפ, שזה חממת הסטארט-אפים בשער הנגב. זאת אומרת, לאט לאט התחלנו לעבוד על כל הנגב, לא נשארנו רק על הקיבוץ. ובמשך 3 שנים עבדנו על המדגרה, היו עשרות סטארט-אפים שעברו דרכנו. וזה באמת, המטרות שלנו היו גם כן מעל ומעבר, לא רק כלכליות, הן היו גם דמוגרפיות. זאת אומרת, לא היית, אז בכלל לא היו חממות, היום יש איזה 250 אקסלרטורים וכל מיני וכאלה, אז היו איזה 20, ואנחנו גם הגדרנו שהיעד שלנו לא רק כספי, הוא גם דמוגרפי. זאת אומרת, אם חלק מהסטארט-אפים שיגיעו אלינו גם יחליטו להישאר בנגב או יחליטו להישאר בקיבוץ, זה גם נחשב הצלחה, זה גם היה חלק מה-KPI. ועובדתית היום גרים, שני מנכלים של שתי חברות שבאו, כן, גרים בקיבוץ.
טוב.
אז הנה, עשינו עוד איזו הצלחה קטנה דמוגרפית. לי זו הצלחה מאוד גדולה, כי אשתו של אחד מהמנכלים של הסטארט-אפים היא הסייעת סקרת של הבן שלי היום. אז כאילו, חזינו את העתיד באיזושהי צורה. אז זה גם, זה הפך להיות תקופה מטורפת, כי במקביל גם עבדתי אז במדגרה וגם עשיתי את את הסטודיו, כאילו ניהלתי את הסטודיו. לאט לאט הורדנו קצת מפה, קצת מפה, ונכנסתי הרבה הרבה יותר לתוך כל העולם הזה של החדשנות בנגב. ראיתי את הרעות החולות של הנגב, התחלתי ללמד במכללת ספיר, התחלתי להסתובב בכלל בכל רחבי הנגב, לפתוח את העיניים מחוץ לקיבוץ, והנגב בבעיה, הנגב בבעיה חמורה בכל העולם של היזמות, בטח ובטח של יזמות טכנולוגית. ואמרתי שאני חייב לעשות פה באמת איזשהו משהו. היום המדגרה היא מעין קבוצה של, זה כבר יותר הקיבוץ בפני עצמו, קיבל את הביטחון להשקיע בסטארט-אפים. אז היום משקיעים כמו קבוצת השקעות בסטארט-אפים, סכומים גדולים. ויתרנו בעצם על כל ה-UGRS הזה של הכשרה, של אקסלרטור. ואני יצאתי למען איזושהי תקופת צינון, שוב פעם, של חשיבה, כמו יזם כזה של אוקיי, מה אני עושה עכשיו? לאיזה גבעה עכשיו להסתער? ואז מרכז היזמות שראיתי ושמעתי שהוא נפתח, זה אמרתי, אוקיי, זה משהו. זה מקום שאני צריך להיות בו. לא אכפת לי איך, לא אכפת לי מה, לא אכפת לי, ישלמו לי, לא ישלמו לי. שם אני צריך להיות, כי ממקום כזה אני יכול באמת לעשות איזשהו שינוי. וזהו, לשמחתי, באמת, עם ראש מועצה כמו ערן דורון, וראש חברה כלכלית כמו אוזי חבשוש, זה מדהים, אני לא מרגיש שכיר. אמרתי לך קודם שאני מנסה לאכול את העניין הזה, כי אני אפילו, כשאני נגמרים לי דברים, כאילו, תעסוקה, אני אפילו לא מעלה על דעתי לחפש מודעות דרושים, אני לא מחפש עבודה. זה לא משהו שבכלל נכנס לי לראש, כאופציה. ושם אני שכיר, וכאילו לאכול את זה בשבילי זה היה נשמע קשה, אבל לא מרגיש שכיר. הם נותנים לי את האפשרות באמת להקים פה משהו חדש, ואני מרגיש שוב פעם יזם. והיזמות פה היא כביכול לא למטרת כסף, היא כאילו יזמות חברתית, ובגלל זה היה לי חשוב להגיע אליך, ואני מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר ולמה שאתה עושה פה, כי אני חושב שזה חשוב שזה ילך ביחד. בלי ערך, כאילו כסף בלי ערך פה בדרום, אני לא חושב שזה מספיק טוב. לא, זה לא נכון לנו.
קודם כל, זה באמת סוגיה רחבה בכלל, היחס בין העולם של עשייה חברתית, שהמטרות שם הן פחות רווח כלכלי. מצד שני, כדי לעשות את עשייה חברתית טובה, היא צריכה להיות עם חשיבה כלכלית.
בדיוק.
זה סוגיה בפני עצמה. ראיינתי בעבר את רוני קום, גם דיברנו על זה, אבל מעניין אותי מה שאמרת, שאתה רואה את זה דווקא בנגב. כאילו, מה אתה מתכוון שאתה אומר את זה?
קודם כל, יש לי מקום חם שמור לרוני קום, אחד מהראשונים שבאו ככה למדגרה וחגגו איתנו את מההתחלת הפתיחה. למה זה חשוב דווקא לנגב? כי כשאני מסתכל על הנגב, אני רואה המון המון ערכים. אני מסתובב בין האנשים בנגב, זה לא אנשים שבאו לצורך לעשות כסף. אתה יודע, יש אנשים, בוא ניקח את זה לקיצוניות עוד יותר, יש אנשים שרוצים לעשות כסף ועוברים לסיליקון ואלי, סטארט-אפיסטים.
כן.
עוזבים את הארץ. אף אחד לא עובר למדרשת בן גוריון כי הוא אומר, טוב, אני אעבוד בפייסבוק או בגוגל, כן? הם לא שם. נכון. אף אחד לא, זה לא חלום חייב לעבור לנגב כדי לעשות את המכה, את הכסף. זה לא זה. הם עוברים באיזשהו מקום שיש להם שאיפות, הם רוצים לחיות טוב, הם רוצים לחיות ברמת, באיכות חיים טובה, וחלק מהאיכות חיים הזאת כמובן זה כלכלית, אבל זה חייב להיות עם עוד משהו. זה חייב להיות עם האוויר, עם הנוף, עם הערך שהמקום נותן לך, עם חברה, עם חינוך. זה לא מסתדר שזה לא יהיה ביחד, אוקיי? אז גם שאנחנו עכשיו באים לחשוב על דברים, אוקיי, מה הנגב יכול להציע, אז אנחנו לא יכולים רק לחשוב, אוקיי, רק לתת את המשאבי הטבע שלנו. בוא ניתן עוד קצת שיחפרו לנו שם, עוד קצת שיחצבו לנו שם, עוד קצת שיפוצצו דברים. כן. בוא נשים עוד מפעל, כי אנחנו רחוקים, אז לא משנה שיהיה זיהום קצת. זה לא עובד, זה לא הולך ביחד. עכשיו, אנחנו עדיין גם מאוד רחוקים מלפתוח בניין שמיקרוסופט יעברו שם, כי בואו נהיה כנים, אין תשתיות, אוקיי?
אוקיי.
האינטרנט, במרכז אצלנו, אני כמעט הייתי צריך לפור תעלה כדי להגיע לקבל של האינטרנט, טיפה יותר מהיר. עכשיו, מי שקורא דה מרקר, אתמול יצא, לא נזכיר פה שמות, אבל ואמרת שאתה לא רוצה להיכנס לעניין של ממשלה, אבל משהו שהוא קריטי אצלנו, להביא את הגז הטבעי ולהביא את האינטרנט המהיר, להביא את השתיות של אינטרנט מהיר, אתה יודע, יישובים אמיתיים, נורמליים. אז חסמו את זה, עשו איזושהי קומבינה בתהליך מאוד מאוד גדול, שהיה אמור להגיע עכשיו וככה לבשלות, שסוף סוף יגיע אינטרנט המהיר אלינו, ואפשר באמת יהיה שחברה תעבור, בלי חשש שיפול והיא תנותק.
כן.
שחברת הטכנולוגיה לא יכולה לעמוד בזה, לא יכולה לעמוד בכל כך הרבה הפסקות חשמל ובאינטרנט לא רציני. אז עשו איזושהי קומבינה וחתכו את היוזמה הזאת. אז...
בעיה.
בעיה, כן. אז אתה מבין, אז זה אתגר, צריך למצוא לזה פתרונות. ואני לא חושב שמישהו יודע בדיוק מה הפתרון, אבל אני בטוח שהוא חייב להיות מלווה בערך מוסף. ערך מוסף שהוא טוב גם כן לאוכלוסייה, שהוא טוב לכלכלה המקומית, להווי המקומי. Mm-hmm. וגם יוסיף כלכלית.
מעניין אותי לשאול, בעצם התעסקת בהמון פרויקטים, נכון. ויש איזה סיפור שאתה זוכר במיוחד שריגש אותך, של איזה פרויקט או סתם משהו שקרה, וכאילו איזשהו זיכרון שצרוב לך על העשייה בנגב? סטארט-אפ מסוים, לא יודע.
וואו, היו הרבה. על העשייה בנגב. לפני זה, כאילו, קודם כל, תמיד רגש אותי, עבדנו עם גדולים מהחיים, גם בסטודיו גדולים מהחיים, העמותה למען ילדים חולי סרטן, אז היינו עובדים איתם מאוד מאוד, עבדנו איתם מאוד צמוד. בהתחלה זה היה יותר כזה בקטע של רק לעשות להם שפצור גרפי, בסוף זה הפך להיות מיתוג, ואז זה הפך להיות ממש העצמה טכנולוגית, כאילו איזה עמותה עוברת העצמה טכנולוגית, אבל שתבין שכשאתה מגיע למצב שהעמותה צריכה לגייס ביום תרומות כזה סכומים מאוד מאוד גדולים, והקווים של בנק הפועלים אפילו קורסים, ואז נעצר הכסף, אז אתה מבין שצריך לעשות שינוי, ועשינו מהלך של להעביר את כל השרתים של העמותה לשרתים של אמזון, ל-AWS, וממש עשינו שם עבודת עומק, שהיא גם מיתוגית, גם טכנולוגית, גם זה, והסיפורים שם תמיד היו סופר מרגשים.
רגע, אני מנסה להבין, זה פשוט כאילו הקיבוץ בחר...
לא, לא, הסטודיו, זה משהו, מהלך של הסטודיו, ש...
אבל אם אני מבין, זה מדובר על תרומה בעצם, זאת אומרת...
בהתחלה זה היה בתשלום סמלי. בהתחלה אמרנו, מתוך כל העסקים שאנחנו עובדים איתם ואנחנו מרוויחים יפה כסף, אז בוא גם נתרום קצת. ואני אישית קודם כל הייתי הולך והייתי יושב איתם, והייתי עושה סוג של מנטורינג למנהלת שיווק, ושנהיינו חברים, הזכרנו קצת קודם, ולא חשבתי שזה יתגלגל. בשלב מסוים אמרנו, אוקיי, בוא נעשה ממש, נעבוד, ננסה לעבוד על משהו. וניקח איזשהו תשלום סמלי, ואז זה גדל וגדל וגדל. התשלום סמלי נשאר, אבל העבודה גדלה ונהיה צוות גדול, כאילו היינו לוקחים מעצבים, פרילנסרים הסכימו לעבוד חינם, ואמזון גם נתנו את האנשים שלהם, ונהיה צוות שלם של אנשים, חבר טוב שלי שהוא צריך להיות פה, שהוא באמת פעיל חברתי, אז אביעד דבר נרתם לעניין ועשה להם שדרוג טכנולוגי, ושם זה באמת היו סיפורים מרגשים. ואני זוכר היה לי פדיחה נוראית שהלכתי ללמד בספיר, אז ככה התחלתי לדבר עם התלמידים והתחלתי להסביר להם מהו עיצוב, וזה פשוט הציף אותי, כאילו הם לא התחברו, הם לא בדיוק הבינו, כאילו אתה לא מבין לגמרי מה זה עיצוב ועסקים ועשייה וחברתית ואיך זה מתחבר. וסיפרתי להם את הסיפורים של גדולים מהחיים ומה שראיתי שם, ופתאום התחלתי לבכות.
תיארת פה הרבה עשייה עסקית, מדגרה, קליקה, מרכז יזמות, המון המון עשייה של עסקים ופעילות, ומעניין גם לשמוע איך זה התחבר לאנשים. איך בפועל, זאת אומרת, בחיים האישיים של בן אדם זה נגע ושינה וקידם? יש דברים כאלה?
בוודאי, זה בעיקר זה. זאת אומרת, אם יש משהו שנותן לי את הכוח כל יום, זה אנשים. אני המון 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 עם אנשים, וזה מה שמדהים פה, ומדהים אותי כל הזמן לגלות, אבל זה גם מה שמרגש כאן, שאחרי הכל, בסופו של דבר, זה יש בן אדם. אז גם בחברה הכי גדולה, שאתה עובד עם איזושהי חברה ענקית, אני מדבר איתך על חברות כמו קוקה קולה ומגדל, אתה בסוף יושב עם מישהו, ואז אחריו עם עוד מישהו, ואחריו עם עוד מישהו, עד שאתה מגיע לאיש מפתח, ושם אתה רואה שמיליון ואחד דברים נתקעו בעסק, בטכנולוגיה, בזה, בגללו, או בגלל כל מיני דברים שעוברים עליו, ואז את זה צריך לפתור. עכשיו, מה שאני רואה פה המון במרכז לעסקים היום, זה משהו חדש שלא היה לי הזדמנות עד היום להיחשף אליו, זה הדרך שעסקים קטנים עובדים. ומה זה עסקים קטנים? זה בעלי עסק, זה בעלי עסק שבדרך כלל זהו, זה הם, זה העסק. יש אולי עוד עובד, עוד שניים, אבל הם העסק, והמעצור שלהם הוא בתוכם, ויש להם חרדות, זה לא מספיק להביא להם. אנחנו מביאים, למשל, התחלנו ליצור איזשהו מסלול, ויש מנחה עסקי, ויש יועץ עסקי, ויש זה, ויש את הסיליבוס, ובואו, ואז אנחנו מתחילים לראות, רגע, למה הם לא מתקדמים? למה הם לא מתקדמים? אני יושב עם בן אדם, נתנו לו הכל, נתנו לו אפילו, נגיד, סתם דוגמה, אני לא אגיד שמות, אבל מישהו שעושה עבודה כבר שנתיים על עסק שהוא החלום שלו, ומצאתי מישהי מדהימה שעושה את אותו עסק, הצליחה בשנה לעשות פי ארבע ממנו, עושה עבודה ממש ממש יפה, התקשרתי אליה, אמרתי לה, אני רוצה שתעזרי לו, אני רוצה שהוא יעשה מה שאת עושה במרכז, תלמדי אותו, והיא אומרת לי, הוא מתחרה שלי, לא משנה, הסכימה.
וואו.
כן, שיחה קצרה, אמרה לי, לא משנה מה, אני אעזור לו מה שהוא רוצה. תן לו את הטלפון הישיר שלי שיתקשר אליי עכשיו. עובר חודש, הוא לא מתקשר. עוברים חודשיים, הוא לא מתקשר. אני מביא אותה אלינו לנגב, היא נוסעת שעתיים, החלטתי שאנחנו משלמים לו מכספינו, כדי שהיא תבוא. הוא לא מגיע למפגש.
וואו.
שהוא יומיים לפני המפגש, חודש קודם הוא אמר לי, לא, כנראה אני אסע לחול. שבוע לפני זה גילינו שהוא לא נוסע לחול, אמרתי לו, אז אתה מגיע. ואז יומיים לפני זה הוא אמר לי, לא, אני חייב לנסוע לצפון. כאילו, הוא לא הגיע למפגש. ואז אתה בא ואתה אומר, רגע, מה קורה פה? משהו יושב על הבן אדם. וזה, ומפה זה שיחות אישיות, זאת אומרת, ואני רואה את זה בהמון עסקים, אני יושב איתם, וזה מגיע ל... אתה שואל על משהו בעסק, למה? ואז הם אומרים לך, ואז אתה רואה את זה, למה? הם אומרים לך עוד איזשהו חרטה ברטה עסקי כביכול, שיושב על איזושהי אמת, אמיתה מוחלטת מבחינתם, שהיא בולשיט לגמרי. אתה שואל אותם למה זה ולמה ולמה, בסוף אתה מגיע לאיזשהו משהו שהם חוו בחיים שלהם, ובגללו הם לא עושים שלושה דברים סופר פשוטים, שעכשיו יזניק את העסק שלהם. עובדתית, כל מי שהגיע למרכז תוך חודש, חודש וחצי, ברגע שהוא גילה את ה... את ה... באמת, לא יפה להגיד את זה, אבל הוא גילה את המשהו הזה שהוא יושב עליו, שזה קצת חרטה, זה קצת איזושהי אמת שהוא האמין בה, והוא לא היה מסוגל לשחרר, שחרר את זה, התחיל לעשות כסף. התחיל להרוויח. ואז דברים קורים. ואני מת על זה, אני חולה על זה. זה כאילו, אני יושב עם אנשים, זה הכל סיפורים אישיים. בסוף העסק זה קל, זה כאילו, יש לך אפילו מניואל, מה לעשות. זה לא בעיה שיום לפתוח עסק ולהביא אותו להצלחה. אני אומר לך את זה, זה נשמע נורא. זה אנשים שאומרים, כן, כן, כאילו, אני, ספר לי את זה, אני 5, 7, 10 שנים בעסק, והעסק שלי מקרטע, וכאילו, אני אוכל חרה, ואתה אומר שזה נורא קל. ואני אומר, באמת, זה באמת קל. אם עושים 1, 2, הכל כתוב, יש תוכניות, יש ספרים.
אוקיי.
אבל זה לא הבעיה. יש דברים שאתם לא מוכנים לעשות פשוט, וזה הכל אישי. ואני שומע סיפורים מדהימים. סיפורים מדהימים שאני לא יכול להגיד פה מצינת הפרט הרבה, כל מיני דברים, אבל זה באמת, זה מרגש. ובנגב זה ממש ממש מרגש, כי אתה, יש את הזמן לשבת הזה. לא יודע, משהו. הנגב מאפשר לי את זה.
איזה יופי.
כן.
אז ממש חיברנו פה את היזמות העסקית יחד עם היזמות החברתית.
זה הולך ביחד, חייב, כן.
איזה יופי. טוב, אז לסיום יש לנו רק את הפינת המלצות, אם הצלחת לחשוב במהלך הפרק על משהו, לא...
יאו, נכון, אמרת לי בהתחלה ולא חשבתי. אבל תתן לי כיוון, על מה אני אמור להמליץ? זה מוצר? זה סדרה? ספר?
גאדג'ט, לא יודע, מה שנראה לך, טיול, משהו שעשית ואהבת, והיית אומר לאחרים, גם תנסו.
קודם כל טיול, אז אני ממליץ לכולם עכשיו לפתוח אוזניים מתי שיש גשם בדרום. אני לא יודע אם אתה יודע, נוצר אגם עכשיו בפתחת ניצנה. פתחת ניצנה זה דרום עזה, רחוק אומנם, אבל כמעט גבול סיני. איזה מערב?
כן,
מדבר. מדבר. מדבר, ממש מדבר. נפתח שם אגם, אדיר, גדול, עכשיו אחרי גשם אחד. אתה יכול לשוט כן. שם. אז אני ממליץ לאנשים להגיע, ובאמת לראות שיטפונות בבטיחות ובזהירות, כן, ומרחוק. אבל זה מחזה מדהים. כן. אז זה המלצה.
אני יכול אז להגיד, אני אקח את זה ואגיד ש... לפחות אפשר לחפש בפייסבוק, יש קבוצה של רודפי שיטפונות, משהו כזה, לפחות תראו תמונות מרחפן, זה מדהים.
מהמם.
תחפשו את הווידאו עם האלה, שיטפונות בנגב, באמת מדהים.
פשוט להסתכל על זה, לחוות את זה, אפשר כאילו יום יומיים אחרי, אחרי שיש שיטפון, להגיד אוקיי, יאללה, עושים טיול לנגב, נכנסים לאיזה בריכה שנוצרה.
כן.
זה מדהים, זה פשוט חוויה מתארת. עשיתי דרך אגב טיול עם הבת שלי, החלטתי ללכת, יש לי כאבי גב איומים. אוקיי, הנה סיפור, סתם קטן, אבל יש לי כאבי גב, חבל הזמן. אבל הבת שלי רציתי שהיא תיכנס לחוג סיירות, ואמרתי לה, לטיול הראשון אני אבוא איתך. עכשיו זה נורא, זה לישון בניילונים, זה כאילו בחוץ, לקחו אותם עוד להרי ירושלים, זה 10 קילומטר כל יום בערים ובנערות וזה, פשוט סבל אדיר. ואמרתי, יאללה, אני הולך לזה, ובאמצע ירד גשם, אכלנו ברד וזה. ולא כאב לי אגב, כאילו יומיים, והלכתי את כל הדבר הזה, ולא כאב לי אגב, אחרי שנכנסנו לאיזה נקרה קטנה, משהו כזה 3 על 3 מטר, מים קפואים, 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 הבת שלי לא רצה להיכנס, אז אמרתי לה, יאללה, אני נכנס, תראי שאני עושה את זה. ואני נכנסתי, והם עשו עם המדריכות שם, עשו כאילו, יאללה, עושים עכשיו 7 טבילות, כזה, 7, 1, 2, תוך המים, קר, קפוא, כאילו אתה בתוך שלג, וזה היה מדהים, זה היה מדהים, לא הרגשתי יותר טוב, כאילו, שנים, אני לא זוכר מתי הרגשתי כל כך טוב.
אוקיי.
אני ממליץ לכולם לעשות טבילות.
לכו עם הילדים לחוגי סיירות.
לכו עם הילדים ותטבלו במים קפואים.
אוי. לא, היה לי חוויה עם הילדים, אבל פחות מרשימה. זה גם מקום נחמד. חירבת מדרס, זה שם מנהרות, מחילות כאלה של לוחמי בר כוכבה, הם סחבו אותי. לילדים זה כיף, זה מחילות קטנות כאלה. אני בלי עין הרע כמעט 1.80 מטר בתוך מחילות זחילה. 3 פעמים. לא, זה לא היה כזה מתאר כמו שאתה מתאר. אבל נהננו, נהננו. תטיילו עם הילדים, תטיילו.
תטיילו עם הילדים, כל עוד אפשר, תכלס.
יופי, וואי. אז הצלחנו, לאון, תודה רבה שבאת.
הצלחנו עם כל הקשיים. המון תודה לך. הקפה בסוף גם היה טוב.